ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, 704 ימים ישראל במלחמה, 704 ימים, 48 חטופים בהם חטופה אחת נמצאים בגיהנום המנהרות בעזה. אחרי היום המדמם שהיה אתמול, אנחנו נחזור תכף לעסוק בחיים עצמם, אבל עוד לפני כן, דיווח ממש מהדקות האחרונות, פיצוצים שנשמעו בדקות האחרונות בדוחה, בירת קטר, אשן מתאמר בעיר, אנחנו עוד לא יודעים פרטים, אוספים, ונדווח לכם ככל שנוכל. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת על עדי ראייה שסיפרו כי אשן נראה מתאמר מעל רובע קטרה בעיר, ואנחנו כאמור נאסוף פרטים ונעדכן ברגע שנוכל בעוד דקות אחדות. בינתיים, אנחנו נעסוק בחיים עצמם, מה שלא נראה בקרב ראש הממשלה ושריו. למשל, תקציב הבריאות, למשל קיצוץ לא הגיוני ומעוות של 100 מיליון שקלים מתוך תקציב סל הבריאות. התקציב של הסל, שנחשב לתקציב מתקדם גם בהשוואה למדינות מתקדמות, עומד על 650 מיליון שקלים, גם זה הגיע אחרי מאבק ממושך. משרד הבריאות והוועדות שפעילות במהלך השנים דרשו להעמיד את תקציב הסל על 750 מיליון שקלים, והתפשרו לבסוף על פחות מ-100 מיליון. לאחרונה, התבקשו משרדי הממשלה לקצת 2.5% מתקציבם לצורך המלחמה בעזה. התקציב גירעוני כידוע, חריגות ופריצת תקציב, זה כבר חלק ממדיניות הממשלה ומשרד האוצר כמובן, אבל אף אחד לא שואל אותנו, האזרחים, החיים עצמם, חותכים וזהו. ואז גם הגיע קיצוץ למען טיולי האברכים לאומן, עוד 10 מיליון שקלים למימון המסע, ואחר כך עוד 10 מיליון. ובסוף למי לא נשאר? לחיים עצמם. סל התרופות יקוצץ עכשיו ב-100 מיליון שקלים ויעמוד על 550 מיליון. את הממשלה לא מעניינים החיים עצמם. החולים עצמם, שכל תרופה שלא נכנסת לסל, גוזרת עליהם לא אחת גזר דין מוות. פחות בריאות, פחות חינוך, פחות רווחה, פחות חיים. בהמשך תהיה איתנו חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי על הדיון בוועדת הבריאות שהיה היום בעניין הסל, וגם חודש שני ברציפות נרשמת ירידה במחירי הדירות להשכרה. על פי נתוני חברת וויצ'ק, הירידות שנרשמו בדירות הגדולות, הקטנות שמרו על יציבות במחירים. מנכ"ל וויצ'ק רמי רונן יביא את הנתונים, ולסיום גם על סל הקניות לראש השנה, איך לתכנן את הקניות כך שיצא לנו הסל הזול ביותר? נשאל את מעיין פרטי. איפה הכסף? אורחים יואב כהן ואפרת קורמן. על השידור איתנו סתיו קורנס. פרסומת אחת בלבד וחוזרים. אנחנו רוצים לעדכן בידיעה שפתחנו בה על כך שאשן מתאמר מרוב הקטרה בקטר בדוחה. סגן אלוף במילואים אלון אביתר, פרשן לענייני ערבים, פלסטיני, מומחה לזירה הפלסטינית. שלום לך אלון.
שלום.
מה אנחנו יודעים? ממש זה קורה דקות לפני שנכנסנו לשידור.
בהחלט, הדיווח הוא טרי לחלוטין. אנחנו מצליחים כן לראות מה שנקרא אשן מתאמר מעל הרובע שהזכרת בדוחה. יש כבר דיווחים ראשונים של גורמים ערבים, כולל קטרים. בסוגריים אני מכניס אל ג'זירה משדרת מקטר. זאת אומרת, הערוץ הכי משמעותי מכסה עכשיו את האירוע הזה. אירוע דרמטי שבו אשן מתאמר עם פיצוץ מהעיר דוחה. יש כבר בליל של שמועות וידיעות באשר למטרת הפיצוץ.
מטה החמאס נמצא שם, צריך לומר, נכון אלון?
נכון, אז אני כבר מגיע לעניין, מי חוסל או מי ניסו לחסל, עדיין אין תוצאות של האירוע, ומי עומד מאחורי כל האירוע הדרמטי הזה. צריך באמת להדגיש, פרט לאלג'זירה, הנהלת החמאס, מה שנקרא, מה שנקרא חמאס חוץ, בשונה מחמאס פנים, מחמאס עזה, הנהלת החמאס, הנהגה ממי שנותר בה כמובן, חלד משה למשל הוא הדמות המוכרת, יש גויות נוספות שמסתובבות בדוח, בעיקר יושבות שם באופן קבוע, למעט אותן שליחויות במזרח התיכון, ההנהלה הזו נמצאת בדוחה, אנחנו מדברים בעיקר על מה שנקרא הלשכה המדינית, הלשכה המדינית זה הגוף שמנהל את החמאס, מנהג אותו, ואם תרצי ענת, הוא זה שלמעשה מוביל את המסע ומתן כאשר הוא מתקיים בין חמאס לבין המתווכות, בין אם מדובר בקטר ובין אם בנסיעות למצרים. יהיה מאוד מעניין כמובן, ועם השלכות כאשר נזהה ונגלה מה שנקרא ונבין בשעות הקרובות מי עומד מאחורי האירוע ומי הייתה מטרה.
כן.
אולי יותר ממטרה אחת. אם וכאשר יש מה שנקרא בליל של שמועות ובורסה של שמועות שמריצים רוצי תקשורת ערבים.
כי יש כאן גורמים ישראלים שמאשרים אלון שזו פעולת תגמול נגד בכירי חמאס. מי יושב שם?
נכון, אני ראיתי גם את הדיווח הזה, צריך לדעת שיש פה כל מיני בעלי אינטרסים שיש להם אינטרס גם לפוצץ את העסקה הזו, או את האפשרות למסע ומתן, וגם להחיות אותו. צריך לזכור שיש פה גורמים, מה שנקרא, שיש להם יד אלומה לפעמים בעניינים האלה. אם אכן וכאשר מדובר בפעולה ישראלית, זה יהיה בהחלט מפתיע. ישראל, אבל אני מזכיר ענת, כולל הרמטכ"ל בעצמו, לפני כשבוע הבטיח או התחייב שישראל תשים את ידה גם על בחירי חמאס שנמצאים בחול. עכשיו, מה זה חול? בחירי חמאס, אנשים כמו חלד משל מוסא אבו מרזוק, חליל אלחי, הוא היה סגן של סינואר שנמצא גם הוא בקטר.
הוא היה סגן של סינואר, אם אני לא טועה, יחסים, מי יודע מה טובים לא היו שם. כלומר, אני חושבת שהוא אולי ברך על זה שהוא חוסל.
כן, כן, לא היה שם ספד קורא הלב.
בדיוק.
התמודדו גם על אותם תפקידים, גם על אותם משאבים ונכסים, ובהחלט מספר שתיים עלה לגדולה מאז שאחד קופד ראשו. אני מזכיר, לפני חיסולו בטהרן, הנייה ישב בקטר, אז יש, אנחנו מדברים על איזושהי חמישייה פותחת, חלקם יותר מוכרים לציבור הישראלי בשמותיהם, וחלקם פחות.
כן.
זאיר ג'ברין, גם אנשים שהם למעשה מושכים בחוטים בהנהגה החמאסית הנוכחית.
חליל אחיה, כמה הוא מעורב במסע ומתן כרגע?
מאוד דומיננטי.
מאוד דומיננטי. אוקיי.
מאוד רלוונטי.
זה גם משמעותי.
הוא היוצא ובא, מה שנקרא, גם למצרים וגם בקטר עצמה.
כן.
זה אנשים שגם מתקבלים בטורקיה, אבל קטר היא הבית. היא תחנת הבית, משם יוצאים החוצה. אני רק מזכיר שישראל וארצות הברית דרשו, ישראל יותר, ארצות הברית הרבה פחות, מקטר לגרש את אותה הנהגת חמאס. הקטרים אמרו, הנה כן, כן, אנחנו כבר מגרשים, והם נשארו בדוחה בלי לזוז.
אוקיי.
לכן אנחנו צריכים להבין שהקטרים פה, בשונה מהנהגת החמאס, משחקים משחק כפול, גם מצד אחד מתווכים, גם מצד שני מארחים.
טוב, אלון, נעצור כאן. בכל אופן, הדיווחים מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניינים. שוב, אני אומרת, גורמים ישראלים בהסתייגות, מאשרים שחיל האוויר תקף את הנהגת חמאס בדוחה, ניסיון התנגשות בבחירי החמאס בקטר. ככל שיהיו לנו עוד ידיעות, אנחנו נביא לכם אותן כאן, ואנחנו עוקבים אחרי דובר צהל, צהל ושבק באמצעות חיל האוויר תקפו באופן ממוקד את צמרת חמאס בקטר. אלה הידיעות שאנחנו רואים כרגע בערוצים. אלון אביתר, תודה רבה. תודה על כל העדכונים הללו. אנחנו עם פרסומת אחת וממשיכים. כאמור, רק נחזור על הכותרת, מפי גורמים ישראלים, צהל ושב"כ, חיל האוויר תקף את הנהגת החמאס בדוחה, ואנחנו רואים שהשן מתאמר שם ממרכז העיר, ככל שיהיו ידיעות כמובן, אנחנו נשוב ונשדר אותם, וננוע ככה בין ענייני הכלכלה שלנו לבין העניינים מדוחה, נעבור לכלכלה. שימו לב, סוחרי הדירות, חודש שני ברציפות, שיש ירידה במחירי הדירות להשכרה, אבל משהו מסתתר גם בין המספרים כנראה. רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק, שלום רמי.
שלום ענת.
זה לא כך פשוט, לא כל הדירות בסחירות ירדו, נכון?
לא, תראי, קודם כל צריך להבדיל בין שני החודשים. בחודש הקודם עיקר הירידות היו בדירות ללא ממד. שזה סוג של אפטר אפקט אחרי המלחמה.
נכון, שזה טבעי ביותר, ואני מכירה מלא 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 אנשים שמחפשים דירות להשכרה עם ממד.
נכון.
אוקיי.
ואז בעצם הפער בין דירה בלי ממד לדירה עם ממד גדל, והדבר הזה הוביל לירידת מחירים בשוק, אבל דירות ללא ממד בעצם המחירים שלהם לא ירדו בחודש שעבר. החודש הזה אנחנו כבר רואים ירידות שהן לכל רוחב הדירות, כאשר הן מתמקדות יותר בדירות המשפחתיות הגדולות של 4 או 5 חדרים. בדירות של חדר עד 3 חדרים, אנחנו רואים עצירה. זאת אומרת, המחירים לא עלו ולא ירדו בממוצע ארצי, שוב, שווקים מסוימים מגיבים באופן שונה. אבל בממוצע ארצי זה המצב, ואנחנו מתחילים לראות מגמה, שהיא דומה דרך אגב למה שאנחנו רואים במחירי הדירות, של עצירת העליות והיפוך המגמה, כנראה לכיוון בטווח הקרוב של ירידות מחירים, הכל כמובן תלוי במשטר הריבית ובמצב הגיאופוליטי.
תגיד, אז זהו, זה שני מרכיבים חשובים. יש בכלל דירות של חדר, חדר וחצי, יש דבר כזה בבניינים היום?
קודם כל, כן, עובדתית.
איפה?
האם הדירות האלה נבנו במקורם חדר או חדר וחצי? זו שאלה טובה, אנחנו בודקים בציציות. אבל יש בהחלט אפקטים של חלוקת דירות, אנחנו רואים את זה דווקא בעיקר באזורי הביקוש הגדולים, כמו תל אביב, גבעתיים, רמת גן, וכיוצא בזה, ששם בהחלט מחלקים את הדירות ומזכירים לך דירת חדר.
אוקיי, איפה נרשמות הירידות הגדולות? אתה מדבר על אזורי הביקוש, תל אביב, אזור המרכז?
לא, בתל אביב אין ירידות, בתל אביב עדיין המחירים עולים גם החודש.
עולים? זה מעניין. כלומר, רק בתל אביב או גם תל אביב והסביבה?
יש עוד כמה מרכזים שבהם אנחנו רואים עליות מחירים.
רגע, וכאן לא משנה רמי, לא משנה רמי רונן אם זה דירות גדולות או דירות קטנות? בתל אביב המחירים הם מחירים.
בתל אביב בדירות גדולות יש עלייה של 2% ובדירות קטנות של 2.7%. יש עליות בשתי הקטגוריות בתל אביב. וגם בתל אביב אנחנו רואים ירידה בהיצע מול אוגוסט שנה שעברה, של בין 5% ל-10% תלוי בסוג הדירה, מה שאומר שבתל אביב כרגע יש פחות דירות להשכרה.
מחיר ממוצע של דירה בתל אביב, 3.5-4 חדרים להשכרה?
שלושה חדרים, בואי נגיד בממוצע, אם אני זוכר בעל פה, 6,700, 6,800.
תלוי איפה, נכון?
יותר גדולות זה כבר מחירים אחרים.
אוקיי, אבל תלוי איפה, דרום, צפון, מרכז, יש, ברור, יש ברור, הבדל.
ברור. יש אזורים עם ביקוש יותר גבוה, יותר נמוך, אבל בכל מקרה תל אביב הרבה יותר יקרה מאזורים אחרים. אם את מסתכלת על הממוצע הארצי בהשכרה היום, אנחנו מדברים על מתחת ל-5,000 שקלים.
איפה הירידות הגדולות נרשמו לפי מה שאתם עושים בוויצ'ק?
קצת בפריפריה וחלק מהמרכזים האחרים. ואני גם חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר כשמסתכלים על דברים כאלה כמו השכרה, מלנתח דווקא חודש אחד. צריך לתקל על קו המגמה. היינו בקו מגמה ברור של עליות מחירים עד יולי, וכרגע זה נראה שהמגמה משתנה. עכשיו, האם היא השתנה, את מחר עושים הסכם בעזה, והנגיד חודש אחרי זה מוריד את הריבית, חוששני שאנחנו נראה את המחירים בכיוון הפוך.
כלומר, אם הריבית יורדת, המחירים
יתחילו... הריבית יורדת, המחירים יעלו.
שזה אגב גם בקנייה, גם בהשכרה, גם בקנייה.
גם המחירים של דירות חדשות יעלו, וגם של השכרה. צריך לזכור תמיד שהשכרה היא בסך הכל נגזרת של תשואה על מחיר דירה חדשה, זאת אומרת, אדם מצפה לקבל...
שזה מעניין, אתה יודע, רמי רונן, זה מעניין אם זה בשיקולים, אני מניחה שכן, בשיקולים של הנגיד, אם הוא רוצה לראות שוב את המחירים טסים כלפי מעלה.
קודם כל נכון, צריך לזכור שהנגיד ובנק ישראל כן ניסו בתקופה הקשה הזאת, כי הם לא הורידו את הריבית, לעשות קצת הקלות פה ושם, בנושא של רכישת דירות, כי מצד שני, את צריכה לזכור שלנגיד גם אין עניין להשמיד את ענף הנדלן.
כן.
ענף הנדלן כרגע הוא לא בימים קלים. אז זו תעשייה מאוד מרכזית שנרכזת הרבה מאוד מההון שניתן לאנשים פרטיים. יש היום פוזיציית משכנתאות במדינת ישראל שקרובה ל-600 מיליארד שקל. ולנגיד יש פה יותר מאינטרס אחד.
טוב, עכשיו מאוד מעניין מה שאמרת על תל אביב, כי אתה יודע, לפחות 30 אם לא יותר, 40% מהדירות בתל אביב, דווקא באזורים, אזורי הביקוש הגדולים והטובים, אין להם ממד.
נכון.
ואנשים צריכים לרוץ למקלטים, ושם אתה אומר, בתל אביב, אין שום שינוי במחירים, נכון, להפך.
המחירים גם, המחירים...
איך אתה מסביר את זה?
חודש שעבר היו ירידות מחירים בתל אביב בדירות עם ממד, אבל צר לי להיווכח שוב שהזיכרון של כולנו הוא קצר.
כלומר, אם היום אתה רוצה דירה ללא ממד ואתה אוהב אותה, אתה לוקח גם במחיר ש...
אתה מוכן להגיד לעצמך, אני ארד למקלט, שכחת, כן?
אגב, כמה חנייה זה פקטור שהוא גם בעיה קשה בתל אביב? לא פקטור? באמת? מעניין. כלומר, גם במחיר זה לא פקטור?
תל אביב היא העיר עם אחוזי ההשכרה גבוהים בישראל, מעל 50% ממי שגר בתל אביב גר בשכירות.
אוקיי, אתה יכול להעריך לסיום, רמי רונן, לאן הולך שוק המחירים לקנייה, כשאנחנו מדברים על מחירי ההשכרה? תל אביב למשל, תל אביב והפריפריות?
שאלת מיליון הדולר, אבל אם אני כן צריך, מה שנקרא להתנבא, אז אני חושב שכרגע המגמה היא יציבות עם ירידות. הבעיה היא המרכזית כרגע זה שאין קונים. זאת אומרת, את יודעת, בשוק, כשאתה מנסה לחזות, אוקיי, אז אם אתה מסתכל על מיעוט עסקאות, אז לפעמים כן, מי שחייב למכור, אז הוא מוריד מחיר.
שזה...
זה... קונה, אבל הקונים לא באים בגלל עלויות המימון המאוד גבוה.
זה נכון גם, אבל מי שיכול לקנות, זאת ההזדמנות הטובה ביותר בתקופה הזאת.
אין ספק.
לגמרי. טוב, אז יש פלוסים ומינוסים לכל הכיוונים, וזה שוק מעניין מאוד. רמי רונן, מנכ"ל ומייסד וויצ'ק, תודה רמי שדיברת איתנו.
תודה רבה.
אנחנו חוזרים תכף, נעדכן על המשך הידיעות על כך שמנהיג חמאס חליל אל-חיא חוסל ממש לפני זמן קצר, ואת זה אנחנו שומעים בערוצים. קודם כל נלך לדיווח תנועה, רעות נתתיהו ארגון כאן, פרסומות, ונחזור עם עוד עדכונים ככל שנוכל. ישראל מאשרת, התנקשנו בבחירי חמאס בדוחה על ג'זירה, מקור בחמאס, ממשלת המסע ומתן הותקפה במהלך פגישה בקטר. ראות עם הדיווחים.
עם ענה דודוב.
חזרנו, אנחנו ממשיכים לעדכן כמה שאנחנו יכולים בדיווחים הדרמטיים. הכותרות אומרות כך, צהל בתקיפה דרמטית נגד צמרת חמאס בקטר, חליל אל-חיא חוסל על פי הדיווחים, והיו שם עוד בכירים מאוד. אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, מה אתה יודע בשעה זו, אבי, לומר לנו?
טוב, אז מאשרו לנו באמת גורמים צבאים, מאשרו לנו שאכן היה פעילות נרחבת של חיל האוויר בשמי קטר ותקפו יעדים של חמאס, מטה חמאס בקטר. בחירי החמאס היה מתבקש, הם היו ברשימת החיסורים של ישראל, זה לקח יותר מדי זמן עד שחיסלו אותם, אבל בהחלט אנחנו מדברים על חיסורים של אנשי החמאס בקטר, וזה כרגע מתבצע בדקות האחרונות.
כן, והדיווחים אומרים שהתקיפה הזאת תואמה מול ארצות הברית, וזה מאוד משמעותי. יש אפילו שם למבצע הזה, פסגת האש.
כן, תראי, בסוף אנחנו גם מודעים לזה שישראל מאוד לא הייתה מרוצה מההתנהלות של קטר בזמן האחרון, היא גם מדרה אותה באיזשהו שלב במסע ומתן, ולא הרבה אותה יותר מדי, ואנחנו רואים את הדברים האלה, שעכשיו זה הגיע גם למצב שבו ישראל גם תוקפת על אדמת קטר את בחירי חמאס, מה שהיא משדרת לכל העולם, זה שלאנשי חמאס אין ולא יהיה מקום בטוח על פני כדור הארץ.
אוקיי, אבי, נסתפק בזה. אם יהיו עוד ידיעות, אנחנו כאן, נשמח לשמוע ממך. בינתיים מצטרף אלינו מארצות הברית הכתב המדיני של וואלה והשליח לארצות הברית, עידן קבלר. שלום עידן.
שלום ענת.
העניין המשמעותי הוא, וכאן אני פונה אליך, שארצות הברית הייתה, או ישראל הייתה מתואמת עם ארצות הברית, מה המשמעויות של הדבר הזה, כשאנחנו יודעים שחליל אל-חיא הוא מנהל המסע ומתן, כרגע עם ארצות הברית על החזרת חטופים, זה סיפור שמתגלגל, ואנחנו מצפים לשמוע עוד ועוד דברים.
כן, אז הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט, זה תרגיל הטעיה שני בחודשיים וחצי ושלישי, אולי בחצי השנה האחרונה, שנרקם בין טראמפ לנתניהו. ככל שאנחנו מצליחים להבין, מדובר פה באירוע השכה של ממש, המתווה האמריקאי שפורסם, כנראה פורסם בכוונת מכוון, לא סתם היה מי שאמר שזה מתווה אמריקאי, אבל בעצם הצעה ישראלית באריזת צלופן. וושינגטון וארצות הברית בכלל מתעוררות ליום שבו טראמפ צפוי לדבר בארבע וחצי בחדר הסגלגל על אירוע שנקבע מראש, אם כי לא נאמר על מה. קרוליין לויט, דוברת הבית הלבן, צפויה לדבר בשעה 8 שעון ישראל, ובוודאי תתייחס לזה. אנחנו יודעים שרון דרמר נמצא כאן ושוחח במיאמי עם ג'ארד קושנר ועם סטיב ויטקוף אתמול. מנסים כולם, או ניסו לפחות עד עכשיו, לשדר עסקים כרגיל, אבל בשורה התחתונה אין עדיין הודעה רשמית. אני יכול לומר לך שאני פניתי לגורמים במחלקת המדינה של ארצות הברית, וגם תוך כדי שאני מדבר איתך, אני מנסה להבין ולראות האם אולי אחד מהפקידים האמריקאים שאני מדבר איתם הגיב, אבל עדיין לא. אין ספק שהיה כאן תאום, היחסים הם אינטימיים, אנחנו רואים גם אישור לכך שישראל תאמה את זה עם ארצות הברית, ובעצם עכשיו ההמתנה היא לחכות למה יקרה. נכון, בהחלט מנית את שמות האנשים, או לפחות את אחד, חליל אל-חיא. אני יכול להגיד לך שבכיר ישראלי שאיתו אני מדבר בדקות האחרונות, מאשר שמעבר חליל אלחיה, אז מדובר גם על ג'בארין וגם על ניסיון בחלד משעל, אגב לא בפעם הראשונה, אז ניסיון אולי שני מובהק ב-30 שנה
זה האחרונות. נכון, אחד קשל, והיה סביבו סיפור גדול ולא ניכנס לזה, והוא כנראה, כן, וכנראה משעל היה גם, כל צמרת חמאס הייתה שם באותה דירה, וכאמור זה תואם, והשאלה הגדולה היא, ואנחנו נראה את זה כמובן בשעות הבאות, איך זה ישפיע על עסקת חטופים אם בכלל, וכמה זה מסכן את כל הסיפור הזה עכשיו.
אנחנו יודעים שבחמאס תמיד יש מי שקם ויורש את ההנהגה, אבל כאן ייתכן שזו פגיעה הרבה יותר אנושה. אינני יודע למשל איפה מצוי אותו רזי חמד, שאיתו נוהג לדבר גרשון בסקין, הפעיל שדרכו. שימי לב אגב, ענת, אם אני הולך אחורה על הדברים, רק כדי לראות ולגלגל בראש, אז הרי שביום ראשון שעבר, וויטקוף וטראמפ נפגשים ומגלגלים אפשרות של הצעה, וויטקוף פועל גם באמצעות בישאר הבחבח שנמצא, אותו פלסטיני אמריקאי שנמצא כעת בין ריאד לאבו דאבי, וגם באפיק נוסף עם גרשון בסקין. כלומר, כולם משדרים שיש פנייה לחמאס, כולם מביאים הצעה, ואז הנהגת חמאס מתכנסת בדוחה, מגיעה שעת הכושר הזאת, ואנחנו מדברים על 10 פיצוצים לפחות שנשמעים בבירת קטר, ובאמת עכשיו, בעוד הישראלים, את יודעת, מגיבים בשם גורמים ישראלים, מדברים על שם למבצע שנקרא עצרת הדין, ומדובר על תרגיל השכה, ואני מזכיר שגם שנתניהו ביקש מסיבות ביטחוניות לבטל את הדיון בעדותו, גם את זה אנחנו זוכרים.
כן.
זאת אומרת, הכל התכנס לעניין, אבל באמת מה שמעניין לשמוע מגורם אמריקאי, ואת יודעת, שעה 9:30 בבוקר זה כאילו קלט ההתנאה האמריקאית, אז נמתין לפניות.
עידן, אתה מדבר על 4 אחר הצהריים עוד מעט, כלומר 4 שלנו, 9 בבוקר שלכם?
לא, 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 לא. אני מדבר על הלוס של טראמפ שנקבע ל-11:30 שעון
ישראל. הבנתי, הבנתי.
ב-8 בערב נשמע מקרון הלוויט, אני בטוח שהיא תשאל שם על הדברים הללו, וגם אנחנו ננסה להעביר את השאלות שלנו.
בהחלט, כן, בהחלט. עידן, אם יש לך עוד איזה שהן ידיעות חשובות, עדכונים, אנחנו כאן כמובן, הכתב המדיני ושליח וואלה לארצות הברית, עידן קבלר, תודה. עוד פרסומות ועוד עדכונים מיד.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עם ענת דוידוב.
טוב, אנחנו כמובן עוסקים בחיסול המהדהד הזה. צהל ושבק הודיעו על התקיפה הדרמטית שכוונה אל עבר בכירי חמאס. אנחנו רוצים לדבר עם אבי סחרוב, הכתב והפרשן הצבאי, ידיעות אחרונות, ויינט. אבי, שלום.
שלום, ענת.
שלום, תודה שאתה איתנו. שמע, בוא קודם כל נעשה בבקשה סדר. מי היה שם, במקום שאני אגיד, אתה תגיד, אתה מכיר את הקליינטים האלה יותר טוב, ואחר כך נדבר על עוד מטרות ותוצאות.
בראש ובראשונה אנחנו מדברים פה על חליל אלחיה. חליל אלחיה הוא הנושא והנותן הראשי מטעם חמאס. הוא זה שנפגש עם הנציגים הקטרים בכל מהלך השנה ו-11 החודשים האחרונים. הוא זה שמתווך כמובן לזרוע הצבאית בעזה, והוא גם זה שלאחר הפיצול של הנייה ויחיה ומוחמד סנואר, תופס בעין עמדת הובלה בכל מה שקשור למסע ומתן הזה, וצריך לומר, הוא גם לא היה מאלה שבאמת דחפו קדימה את חמאס לקבל את העסקאות האחרונות שהוצגו להם. מעבר לזה, היו שם לא מעט אנשים בכירים, חלד משעל כמובן מיודענו, ראש הלשכה המדינית לשעבר, להזכיר לכם שכבר עבר ניסיון חיסול ב-97 באמן על ידי אנשי המוסד, וגם רזי חמד, הדובר לשעבר, שעמד בקשר עם עיתונאים ישראלים ודיבר איתם לא פעם.
נכון, מכירים אותו.
נכון, מכירים אותו, בעבר אפילו התראיין בקולו, לכלי תקשורת ישראלים.
נכון, מודע שאפילו ראיינו אותו יחד, לא פעם.
והוא היה אחד מהם שפשוט חמקו באמת מאז עוד כמה שבועות לפני 7 באוקטובר, אחר שהוא ידע מה הולך לקרות, והייתה החלטה ממש של המערכת, מערכת חמאס כמובן, להעביר אותו למקום מבטחים לחול, לקטר. עוד שמות שנזכרים פה זה עיזת הרישק, חוסם בדרן ואחרים, אני לא יודע בוודאות לומר מי היה באותה פסגת האש כפי שהיא מכונה בישראל, אבל היו שם לא מעט בכירים. שורה תחתונה, ענת, האירוע הזה מסמל פה בעיניי לפחות, אולי זה מוקדם לבשר על זה, אבל אני אקח פה את האימור.
כן.
סיום החלק הקטרי, איזה משהו שבאמת עורר אתם כולנו תהיות, לא אתם כולנו, אבל אתם חלקם תהיות וצפקות מתחילת המלחמה, מדוע הקטרים, שהיו המערכים של חמאס, תומכי חמאס נלהבים, המממנים של האחים המוסלמים ושל חמאס, הם אלה שמתווכים בפרשה הזאת, בסיפור הזה של שחרור אסירים, וכאן בעצם ייתכן מאוד שאנחנו רואים בסיום התפקיד הקטרי, וחזרה למצרים כמתווכת מצד אחד, וחזרה לזרוע הצבאית של חמאס בעזה, איזה דין חדד בתור זה שמקבל את ההחלטות הכמעט בלעדי בצמרת.
תגיד, יש מצב, אבי סחרוב, שמצרים הייתה שותפת סוד לפחות לתקיפה הזאת?
אני לא חושב. אני לא חושב שמישהו בישראל היה מסתכן ולחלוק מידע כל כך רגיש עם המצרים, למרות האיבה והעוינות הרבות שנים בין מצרים לקטר. אני מזכיר לך שחלק מהקמפיין הקטרי בישראל היה לטנף או ללחלק את התדמית של מצרים בישראל, לא פחות מזה.
אוקיי, עכשיו עוד שאלה אחת שכולנו שואלים את עצמנו, איזו השפעה יש לזה כשאנחנו יודעים שחליל אל-חיה היה זה שאולי התנגד למסע ומתן בין נושא החטופים, איזו השפעה תהיה עכשיו, עלולה, עשויה להיות, על המשך המסע ומתן אם בכלל, או על שחרור חטופים?
בטווח הזמן המיידי, אנחנו נדע עיכוב גדול במסע ומתן. זאת אומרת, חמאס, גם חמאס אז וגם איזה בין הדד וחבריו, בצמרת הזו הצפק, יצטרכו לקלקל צעדיהם, להבין מי נגד מי ולאן זה הולך. אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר הלאה, ייתכן מאוד שאנחנו נראה פה איזשהו שינוי בעמדות חמאס. אני מקווה שלטובה, לחיוב, אי אפשר להמר על זה, אי אפשר לדעת בוודאות לאן זה הולך.
כן.
התחושה שלי עוד הפעם, שצמרת חמאס בחול, לא הייתה מהדוחפות לכיוון החיובי בכל מה שקשור למסע ומתן מול ישראל, מאז לפחות החיסול של הסינוארי. כלומר, איזה דין חדד לא היה דווקא מי שהוביל שם את הקו הקיצוני בתוך עזה, ונתקע לא פעם בקשיים מול צמרת חמאס בחול.
Okay. טוב, אבי סחרוב, תודה. המשך יבוא. אנחנו נעצור כאן. תודה רבה, אבי, שדיברת איתנו. פרסומות ובורסה, איך זה משפיע על הבורסה, גם מעניין לראות תכף. טוב, בעקבות התקיפה של בכירי הנהגת חמאס בדוחה, אנחנו רוצים ממש לסיום, דקה לסיום, לבדוק מה עושה הבורסה, היא מגיבה בעליות חדות. אנחנו לירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. שלום ירון.
היי ענת.
שלום, מה קורה?
אז ממש במהירות אנחנו רואים את הבורסה מגבירה את העליות בשעה האחרונה בעקבות החיסול המסתמן של צמרת חמאס בדוחה. תל אביב 35 עולה באחוז וארבע עשיריות, תל אביב 90 באחוז ועשירית. גם הדולר, השקל סליחה, מגיב יחסית במתינות כשהדולר מתחזק בשליש האחוז, הוא נסחר כעצבים 3 שקלים ו-34 אגורות.
למה הדולר מתחזק אגב היום?
אני לא חושב שזו סיבה קונקרטית שקשורה בסביבה, זה פשוט תגובה לוול סטריט. וול סטריט רואה את הדולר מתחזק ולהפך.
מה עושה ארצות הברית?
ארצות הברית עכשיו פותרת את המסחר במגמה מעורבת, נאסד"ק עולה בעשירית האחוז, דאו יורד בשיעור דומה, כולם מחכים היום לכנס של אפל שבו תציג את האייפונים החדשים, בינתיים המניה יורדת בשני שלישי אחוז.
אוקיי, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. ירון, אני מודה לך, תודה רבה.
להתראות.
טוב, אחרינו יהיו כאן מיד אריה אלדד וליאת רון, וכל הדיווחים כמובן על אותה פעילות של צהל שתקף את הנהגת חמאס בדוחה, צמרת החמאס שהייתה שם. רק נודה לאורחים ולמפיקים שלנו, יואב כהן ואפרת קורמן, מי שאחראי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ורעות מתיתיהו ארגון.